משפחתי עם מירי שניאורסון.
ושוב בוקר טוב ושלום רב מאזינות ומאזינים יקרים, רדיו קול חי 93 FM. אנחנו פה היום ביום שלישי שהוכפל בו כי טוב, היי באלול אלפים תפשין פי גימל. ומיד אנחנו פונים לפינה הידועה שלנו, אבל לא לפני שנגיד תודה ליעלי צייטלין וכמובן למוטי קופפר. מיד אנחנו נתחיל עם הפינה של יום שלישי.
של שנייה הוא חומר מיוחד, יש לו כוח של לכל אחד.
השליח שלי עם הרב ראובן שניאורסון, שליח חב"ד בקריית גת.
ויהיה לי בית חב"ד משלי.
בוקר טוב, איך אפשר להגיד? שנה טובה ומתוקה, הרב ראובן שניאורסון, שליח הרבי בקריית גת, מה שלומכם?
ברוך השם, שלומנו מצוין, בוקר טוב לכם ולכל המאזינים,
אני חושבת שהשאלה, אמן ואמן, השאלה המתבקשת, מה עשיתם בבין הזמנים?
מה עשינו בבין הזמנים? עשינו במקרה אחד הדברים שעשינו בבין הזמנים, זה היה לנסוע לכבוד שנת הקל עם כל הילדים לרבי.
כן.
נסענו כל המשפחה לניו יורק, אבל הילדים ששואלים אותם אם היו אצלם בניו יורק, אומרים לא היינו בניו יורק. אומרים להם, לא יכול להיות, אבל הייתי. אומרים, לא היינו אצל הרבי. זה היה נסיעה שכל כולה לעלות לרגל. ומה עוד עושים בבין הזמנים?
הבנים בקמפים, הלימודים של התורה ממשיכים, אי אפשר ככה.
כן, אז אחד הדברים כמובן שאנחנו את הילדים לקמפ, קמפ שכל הילדי השליחים בארץ הולכים אליו, ושם הם פשוט, קודם כל זה טוב להם, הם יושבים אחד עם השני, וכל אחד רואה שגם השני נמצא באותו מסירות נפש של להיות בקהילה, מי בקהילה בודדת יותר, מי בקהילה בודדת פחות, כל מיני מקומות שכוחי קל, כל מיני מקומות שאין קהילה חבדית רגילה, וככה הם חיים. ובקמפ עצמו כתוב על הרבי אמר על הקמפ, בנושא הקמפ זה סדן שמייצרים עליו חסידים, כמו שיש את הסדן שפעם היו מייצרים עליו את הברזל, יש סדן שמייצרים עליו חסידים, שבקמפ יש דברים שהילדים סופגים יותר מבמסגרות הרגילות, ורואים את זה. ושואל את הבן שלי יום אחד בקמפ, והוא היה שם, אני אשתקשר אליו, שואל אותו, נו איך הולך? הוא כבר עונה לי בכל צרוד, את הלוי, אבא אנחנו עכשיו במלחמת התקשרות. אני אומר לו, מה המלחמה? זה אומר, יש קבוצה אויסוולט ויש קבוצה אינוולט. אומר לו, זה מילים ביידיש, אתה מדבר יידיש. אומר לי, כן, אמרתי לו, אז מה התורש של המילים האלו? כל כך נהניתי. אומר לי, אויסוולט זה מחוץ לעולם, ואינוולט זה בתוך העולם. האם פועלים בתוך העולם, מסתכלים על איך שהעולם משדר לנו, ומשדלים לך להיות בסדר עם העולם, או אויסוולט, האם פועלים מעל העולם, מסתכלים שהקדוש ברוך הוא מעל העולמות, אז כל הפעולה צריכה להיות בצורה אחרת לגמרי, מה שנקרא, האם בכלי המקבל או לא בכלי המקבל, ועל זה מלחמת, מנה מלחמה, לא מי עושה יותר צבעים יפים, או מי יותר מקשת יפה, או מי יותר מנצח בספורט. המלחמה היא, מי יותר מוכיח איך השיטה לעבוד את השם, ואיך השיטה להפיץ יהדות, ואיך השיטה להביא את משיח, היא השיטה הנכונה.
אפרופו, כי תצא למלחמה, שזה ממש רלוונטי.
כן, לא סתם למלחמה, אנחנו קוראים בתורה אחת אהובה ואחת תנועה, ומי שקורא על פי הפשט חושב, נו, שתי נשים, אחת אהובה, אחת תנועה, מה זה תנועה? סיפור כזה בתורה. אבל באמת אנחנו יודעים שהסיפור פה אחרת לגמרי, שתי נשים זה הנפש האלוקי, זה הנפש הבהמית, ואחת אהובה יותר, את האלוקית יותר אוהבים, יותר מסתדרים איתה, אחת תנועה זה הגוף, הנפש הבהמית, שהם התנועים שלך, אבל בסוף למי צריך לתת פי שניים? לבן של האהובה או לבן של הסנועה?
שאלה חזקה.
של הסנועה כתוב, מה זה, מה קורה פה? אנחנו יודעים שהכוונה היא שאם מצליחים לרתום את הנפש הבהמית לקדושה, אז יש לך כוחות פי שתיים, כוחות הרבה יותר גדולים. כי הנפש האלוקית זה צדיק, עובד תמיד רגיל. נפש הבהמית שנרתמת לקדושה, עובדת בצורה הרבה יותר חזקה.
אז איך רותמים אותה באמת לקדושה, כשאנחנו כבר שלושה וקצת שבועות לפני ראש השנה, שהמלך בשדה בגובה העיניים, איך עושים את זה במקום השליחות אצלכם, כשעדיין חם בחוץ מן הסתם.
אז אני אגיד, אני אתחיל באיזה סיפור קטן שם, אז אני מיהנו ככה, מילת איזה בדיחותה, שהיה פעם איזה אחד גנב, יוסלה הגנב, ש... באחד השלול הגיע לבית של הרב, ממש רוצה לעשות תשובה. הרב הולך להתרגש, ישב איתו דרך תיקון, דרך תשובה, ואז בסוף שיוסלה יוצא, הרב רואה שנעלמו כמה תכשיטים מהויטרינה. אז הוא מיד רץ אחרי יוסלה, אומר לו, תגיד לי, מה זה? הרגע עשית את כלי תשובה, איך פתאום נעלמו כמה תכשיטים מהבית? אומר לו, הרב, תשובה זה תשובה, אבל ביזנס זה ביזנס. ביזנס זה ביזנס. אז אנחנו, למה אני אומר את זה? לי ברוך השם אצלי בבית חב"ד, החבר'ה המקרובים, הם בני עדות המזרח, ספרדים, שרוצים לעשות סליחות כל החודש. הם עושים אצלי בבית חב"ד מניין, ברבע לשש. אנחנו אשכנזים עם חב"ד עושים רק בשבוע שלפני השנה. ואני משתדל להגיע לשם, אני לומד חסידות, הם עושים סליחות. ואחד הדברים שאני אומר, אני מסתכל על הסליחות ואני אומר גם לעצמי, גם אני אומר תגיד סליחות. האם הסליחות נשארים בבית כנסת, או הסליחה יוצאת מהבית כנסת למקום העבודה? למקום לבית. אבל אומר, הכי קל להגיד סליחות לקדוש ברוך הוא, יושב בבית כנסת, אומר לו סליחה, 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 אבל הסליחה צריכה לצאת משם. הסליחה צריכה להיות משהו שהוא מהותי. מהותי הכוונה היא שהוא נוגע לך לכל האנשים שאיתם אתה נפגש ביום, ולכל המעשים שאותם אתה עושה ביום. לא סליחה רק על השעה בבוקר, שהסליחות יהיו מוגדרות לשעה בבוקר. חודש הזה זה חודש הרחמים והסליחות, לא שרק אומרים לו סליחות בשעה בבוקר. אז זה כל הזמן צריך להיות סליחה. אתם לזה עוד ביטוי קטן, שכמו נצא לי להגיד בכולל תפארת לוי יצחק אצלנו, כשמדברים על חרטה למשל, אז שוטר תופס בן אדם, הוא נוסע ב-150, אז יש לו תופס את הנהג שזה נוסע ב-150, הנהג אומר, אני מתחרט, אני מתחרט. שואלים את הנהג, תגיד, על מה אתה מתחרט? על זה
שתפסו אותך?
על זה שנסעת על 150 או על זה שתפסו אותך? אז ברור, אנחנו יודעים על מה הוא מתחרט באמת. על זה שתפסו אותו. איך אנחנו יודעים? בלב שלו עמוק, איזה רגע שהוא מרגיש? צער על זה שהוא נסע על 150? לא. צער, הוא אומר, איזה בן שתפסו אותי, זה מה שהוא אומר. כשיהודי מגיע, כלפי הקדוש ברוך הוא, ואומר, אני מתחרט. באמת, על מה הוא מתחרט? על זה שהוא עשה על הקדוש ברוך הוא. הוא לא מתחרט שהקדוש ברוך הוא תפס אותו. כי הקדוש ברוך הוא לא מגיע לכל אחד עכשיו, תופס אותך בצבא, אומר לך, מה זה? מה עשית? ועשה מה אני מתחרט. אלא אנחנו מגיעים מעצמנו להתחרט. זה אומר שהחרטה יותר אמיתית. אבל אותו דבר צריך להיות חרטה מול האנשים שאיתם אנחנו עובדים, מול המשפחה, שהחרטה תהיה אמיתית. הכוונה היא שכמו שבן, שאני נתתי דוגמה, אני חושב שדוגמה טובה לעניין, נתתי דוגמה לאנשים בכולל, שכמו שילד שגנב בגיל 5, 20 שקל מאבא שלו, אבא תופס אותו, אז הוא מתחרט. בגיל 5 הוא עדיין מתחרט על זה שאבא תפס אותו. כשהוא יגיע פתאום לגיל 20 והוא ייזכר בזה, הוא ילך עוד הפעם לבקש סליחה מאבא שלו. אבא שלו שאל אותו, מה אתה מבקש סליחה? כבר בגיל 5 ביקשת סליחה. הוא אומר, לא, בגיל 5 ביקשתי סליחה רק כי תפסת אותי. היום אני מבין איזה פשע זה לקחת מאבא שלי כסף, אני בא להתחרט מכל הלב על המעשה עצמו, לא רק על זה שתפסת אותי. וזה אני אומר, הסליחות צריכות לצאת מחוץ לגדר של השעה הזאת שעומדים בכותל, כל אחד בכנסת שלו, הסליחות צריכות להיות במשך כל היום רגש בלב, אני ממש מתחרט על מה שעשיתי. אין כלפי הקדוש ברוך הוא, ואין כלפי כל אחד ואחד שאנחנו באים איתו במגע ביום יום. זה הסליחות, זה החודש שאנחנו מהסליחות.
כן, ומהירורי תשובה ורגשות תשובה למעשים. שהם מכינים ומתחילים להתכונן אצלכם לקראת חגי תשרי.
זה אחד הדברים שדווקא עושה קל על כל הפעילות של התשובה, כי כשאתה מתעסק במשהו מסוים, נגיד בלהכין את חודש תשרי, אז אתה עסוק בזה. כמו שמישהו אמר לי משהו יפה, השליחי חב"ד לא באמת מצליחים ליהנות מראש השנה ויום כיפור. כי אם כל ראש השנה ויום כיפור בתוך העשייה של להספיק עוד שופר למישהו, או ביום כיפור שיהיה עוד כיסא למתפלל שיגיע לבית כנסת. אנשים רגילים קהילות רגילות, מגיעים ראש השנה רק, יש להם מחנה, הם מכינים את עצמם ראש השנה, מגיעים לבית כנסת, יושבים מתפללים, לדל הגמות שלהם. אז כן, זה ההכנות, ברוך השם שזכינו להיות שליחים של הרבי, ולהשתדל שעד שאנחנו מגיעים לראש השנה ויום כיפור, אז נוכל להפיץ את העניינים של ראש השנה ויום כיפור כמה שיותר. ואחד הדברים שכבר ככה נתקלתי בהם, הגיעו אליי כמה יהודים מהקהילה, ואמרו לי, הרב, מתי הסדנה של השופר?
סדנאות השופרות הידועות שלכם.
אז אמרתי, כן, מה הסדנה של השופר? הם רוצים להכין שופר? אני לא בטוח שאני עושה את השנה בכלל, כן נעשה, לא נעשה. ואז אמרתי למישהו, אני לא בטוח שאני עושה השנה סדנת שופר, להכין שופר. הוא אומר לי, איזה להכין שופר? אני מדבר על לתקוע בשופר. נכון, כל שנה אנחנו עושים קורס, ומכינים הרבה אנשים לתקוע בשופר, וברוך השם הרבה אנשים תוקעים בשופר. ואם אנחנו מדברים פה, אז הטיפ שלי למאזינים, כדי שמי שפה רוצה לתקוע בשופר לאנשים, זה להתחיל את התקיעות של אלול, שיש כל יום, להתחיל לעשות את המשב, כי זה ממש כמו שרירים של התאמנות, שמתאמנים בפה, לכבד את הפה. אם עושים את זה משב כל יום, יהיה קל. אם לא, מגיעים ראש השנה, ואחרי כמה תקיעות, נהיים ממש מותשים. זה פשוט שרירים שצריך לאמן אותם, אז להתחיל כבר מעכשיו, הנה אנחנו בתוכנית רדיו הראשונה שלנו בחודש אלול, אפשר להפקיד את זה כבר עכשיו. חבר'ה שהולך לתקוע בשופר לאנשים, להתחיל להתאמן מעכשיו, כי זה שרירים שצריך לאמן אותם בפה.
כן. אז שנאמן את שרירי הלב ושרירי הראש ושרירי תקיעת שופר שלנו, ושנצליח להגיע מוכנים בעזרת השם עם כל ההכנות האלה. תודה רבה, הרב ראובן שניאורסון, שליח הרבי בקריית גת, על הדברים המנערים ומנעניים כל כך לעשות תשובה. יישר כוח.
תודה רבה לכם, לכל המאזינים. אני אאחל לי ולכולם שזה הדברים יפעלו בשומעים וגם בי בעזרת השם.
אמן ואמן. תודה רבה. והנה לכם הזמנה לביקור בחדרי לידה. אז אם אתם לקראת לידה, שיבא ורדיו קול חי מזמינים אותך להשתתף בסיור מרתק בחדרי הלידה החכמים של שיבא בליווי רחל פסטג והמיילדת אורלי בן גדליה. הסיור יתקיים ביום שני י' א' באלול 28 באוגוסט למניינם ב-10 בבוקר, כיבוד מפנק במקום. להשתתפות בסיור שלחי את המילה שיבא לוואטסאפ שמספרו 03-593-93. להתראות בשמחות בשיבא, מרכז רפואי המדורג בצמרת בתי החולים הטובים בעולם. את יכולה גם להשאיר פרטים בטלפון מספר 03-794-5081. שיהיה רק בשמחות.
עכשיו איתכם עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
חזרנו אליכם, הילד סלמון מנתחת התנהגות מנהלת אזור בבאר יעקב בעמותת פרח. בוקר טוב לך, מה שלומך?
בוקר טוב, בסדר גמור.
כן, אני מבינה שבימים אלה אתם מגייסים סייעות וגננות למגוון המוסדות בכל רחבי הארץ, אז בואי ספרי לנו קצת על הפעילות של פרח כדי שנבין ונחכים ו...
לגמרי, כן, זה עיצומם של ימי גיוס והערכות גדולה לקראת שנת הלימודים הבאה. פרח היא אכן רשת גדולה מאוד שמפעילה עשרות מסגרות של חינוך מיוחד. היא צומחת משנה לשנה ומתפרסת על פני עוד ועוד ערים, ככה מה שמאפשר באמת את הגדילה קבלה של מגוון אנשי חינוך לתוך המערכת. הרשת קיימת מהצפון ועד הדרום. יש ברשת גנים, בתי ספר, מסגרות של חינוך המיוחד, עיכוב התפתחותי, מסגרות משה, שיקום, והתמחות מאוד מאוד גדולה בתחום של האוטיזם, בתחום של הגני תקשורת. ככה שבאמת הרשת מכניסה כל שנה עוד ועוד עובדים שנהנים מככה רשת מקצועית שמאפשרת המון התפתחות וידע שבאמת עוזר לכל אחד גם להתפתח מבחינה מקצועית, כלכלית, ומאפשר ככה הרבה מאוד קידום.
כן. מה בעצם אתם מחפשים?
אנחנו ברשת שלנו, בעיקר בגני התקשורת, אנחנו מחפשים גננות, צייעות, צוות פרה-רפואי, קליניות תקשורת, מרפאות בעיסוק, פיזיותרפיסטיות, מטפלות רגשיות, עובדות סוציאליות, מנתחות התנהגות. אנחנו נותנים בגנים שלנו לילדים את כל הסל הטיפולים המקדם, כך שבעצם אנחנו מגייסים בימים אלו, ככה צוות פרה-רפואי נרחב, וצוות חינוכי, כמו שציינתי, סייעות וגננות. אני חייבת לציין שבעמותה שלנו אפשרויות הקידום הן מאוד מיוחדות ומהירות. זאת אומרת, יכולה להיות מישהי שנכנסת למערכת כסייעת, המנהלת מזהה אותה כמתאימה, כמוכשרת, כמובן עם התעודות המתאימות שיש ברשותה לתפקיד. אז היא יכולה מהר מאוד להתקדם, להיות גננת, מה שמאפשר לה תנאים מצוינים, תנאים של אופק חדש, הכשרות מקצועיות, מגננת היא יכולה להתקדם לרכזת, למנהלת, זאת אומרת, בגלל שהמערכת כל כך גדולה, צומחת ומתפתחת במהירות, גם האנשים בה מתקדמים וצומחים ומתפתחים באופן מהיר.
כן, אני מבינה שאת עצמך עברת תהליך שבו צמחת בפרח.
נכון, נכון. אני נכנסתי למערכת כבר לפני 14 שנה, עבדתי כגננת צהריים. אני יכולה לספר שמיד שנה לאחר מכן קיבלתי לנהל גן תקשורת, עבדתי בו כמה שנים, עבדתי במקביל גם כמנתחת התנהגות בתוך העמותה, וכיום כבר 7 שנים אני מנהלת את מערך גני התקשורת ומעונות התקשורת בבאר יעקב, שגם בשביל ככה לסבר את האוזן, הצמיחה בבאר יעקב היא מהירה מאוד. אנחנו לפני 7 שנים פתחנו כיתת מעון אחת עם 5 תלמידים, כשהיום אנחנו עומדים בשנה הבאה יהיו לנו 13 גני תקשורת בבאר יעקב, 4 כיתות מעון ועוד היד נטויה, מה שאומר שרק בבאר יעקב בעמותת פרח יש 130 עובדות, צוותים של צוותים פארה רפואיים, סייעות, גננות, וככה את כל המכלול.
כן.
שבעצם מה שמאוד מייחד את העבודה אצלנו זה החלק המקצועי שאנחנו לא מבטרות עליו. יש הדרכות מאנשי מקצוע הטובים ביותר, יש סקטורים לכל תחום, זאת אומרת חוץ מלצוותים הפאר רפואיים שיש סקטור של הקליניות תקשורת, סקטור של העובדות הסוציאליות, אנחנו גם נותנים סקטורים לצוותים החינוכיים שלנו, יש לנו סקטור לגננות, ליווי מקצועי, רגשי, לאורך כל השנה, יש לנו סקטור לסייעות, שאנחנו נותנים להם לאורך כל השנה הדרכה, ובסופו של דבר הן יוצאות אחרי שנת עבודה עם המון ידע בתחום של האוטיזם, שזה תחום שהוא היום מאוד נפוץ ורווח, וכמות האבחונים של הילדים רק גדלה ועולה משנה לשנה, כך שאיך אומרים, זאת גם עבודה עם המון משמעות והתפתחות מקצועית לצד הקניית ידע רב, ש איך אומרים, לפעמים זה רוכשים בשנה אחת של עבודה הרבה מאוד ידע, מה שלא רוכשים כמה שנים של לימודים.
בהחלט. לאן יכולה לפנות מי שמעוניינת לשמוע פרטים נוספים על עבודה בפרח?
למי שמעוניינת ככה להצטרף לנבחרת שלנו, מה שנקרא, ולהתקדם באופן מהיר ולהתמקצע, יכולה לפנות למספר 07-951-555-00.
וואו. תודה רבה לך, איילת סלומון, מנתחת התנהגות, מנהלת אזור בבאר יעקב בעמותת פרח. תמשיכו לעשות, להביא פרחים ולגדל פרחים טובים בעם ישראל. שנה טובה.
תודה רבה. תודה, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
אמן. ועכשיו אנחנו עם אורית מרטין, יוצרת של ציורים רוחניים שהם אומנות יהודית לנשמה. בוקר טוב, אורית יקרה, מה שלומך?
בוקר נפלא, תודה. כן. טוב לשמוע אותך מירי.
כן.
הזדמנות לברך אותך על כל העשייה המבורכת והעשירה שלך, את אישה בלי הפסקה.
תודה רבה. תודה, והנה עכשיו נחשפים עוד ועוד ציורים שלך בכל פעם שאת מעלה ברשתות ציור חדש שיצרת. הרבה מאוד נשים מתחברות לפנימיות של זה, לנקודה, לאור הגדול שבוקע מתוך הציור עצמו, ואני רוצה לשאול אותך, מאיפה את שואבת את ההשראה לציורים הכל כך עמוקים האלה?
השראה זה תמיד דבר ששורה מלמעלה, את יודעת.
נכון.
והכלי הוא תמיד חסידות ופנימיות התורה וקצת זוהר, כל מה שקשור לנפש היהודית ההומייה שכמהה לקשר עם הבורא, זה בעצם מה שאני באמת מנסה לבטא. את יודעת, האומנות היהודית במשך הדורות ציירה הרבה תעולות ומעשים ותשמישי קדושה שקשורים ליהדות, אבל אני רק רוצה באומנות שלי לבטא את החוויה הפנימית של הכמיהה, של התעלות הנפש, של הרגשה בתפילה של עליית הניצוצות מתוך החומר לפי החסידות, את ההודיה, הרגשת ההודיה על השפע שאנחנו מקבלים. הדברים הפנימיים האלה, אני מנסה לתת להם איזושהי צורה חיצונית, צורה צורנית. באומנות היהודית תמיד היה חשש מסוים להתמודד עם הנושאים האלה בצורה ויזואלית, אבל דווקא בזה אני רואה אתגר לבטא את החוויה הפנימית היהודית, ולכן זאת יהודית, אומנות יהודית עכשווית בעצם, שמשתמשת בכלים עכשוויים של תוכנות ופילטרים, כל מיני כלים דיגיטליים שמאפשרים לי להביא את האומנות הזאת לקהל מאוד רחב, וברוך השם באמת שומעים תגובות יפות, תגובות טובות, שזה מגיע לנפש.
כמה זמן את כבר מציירת?
אני מאז ומתמיד ציירתי, כשהילדים שלי היו קטנים אז התמקדתי יותר לנסות לשדרג את הספרות החרדית, היהודית, וציירתי הרבה לספרים, ייירתי הרבה ספרים, גם כתבתי קצת בעצמי, אחר כך התחלתי יותר להרגיש שאני צריכה לבטא את השליחות שלי בקנה מידה רחב יותר באומנות, וכבר הרבה שנים אני בתחום הזה של אומנות, וברוך השם, זה מגיע לקהל רחב.
איזה תגובות את מקבלת על הציורים שלך? מה נשים בעצם חוות שם?
אני מקבלת הרבה תגובות מאוד מעניינות. מישהי כתבה לי פעם, כשנגיע לעולם הבא, נרגיש שאנחנו בבית בזכות הציורים שלך.
וואו, זאת באמת תגובה מרטיטה. זה לא סתם.
כן, דברים כאלה, את יודעת, זה עוזר לאנשים להתבונן. איזה מישהי שהייתה חולה במחלה אמרה לי שהיא רכשה תמונה שלי ואמרה שהיא עשתה איתה מין מדיטציה כזאת של רכיפת הנפש, הרוח אל האור, וזה מאוד עזר לה להתגבר על המחלה, זה מאוד שימח אותי. אנשים, יש לי ספר תהילים שצירפתי עליו הרבה ציורים שלי, ואומרים למשל שזה עוזר באמירת התהילים לפתוח את הלב, ומרגישים כאילו שהציורים פותחים חלון והנשמה יכולה להתרומם בקלות יותר, להתעלות דרך באמירת פרקי התהילים.
כן, אז אם אנחנו באמת סיפרת על התעלות של הנשמה, בת של אחת האלמנות בקבוצה של הנפלאות מתגברות, שיתפה אותי בחודש שעבר, אמא שלה, האלמנה, לא עלינו ולא עליכם, נפטרה לאחר מאבק במחלה, והיא אמרה לי שהם הגיעו לבית האם, הם 14 ילדים, והיא מצאה במגירה של השידה את היומן של נפלאות, עם הציורים, עם התמונות, והיא אמרה לי שזה אחת הדברים של אמא שלה, שהיא לא תוותר עליהם, שם היא כתבה את כל התודות, וואו. את כל המחשבות, את כל הרגשות, והציורים וואו. באמת היוו עבורה השראה. אז בואי ספרי לנו על החיבור שלך ליומן נפלאות.
היומן הזה הוא באמת מיוחד במינו. באופן טבעי החיבור שלי מגיע מתוך החיבור לחסידות,
כן.
שממנה אני שואבת את עיקר ההשראה לאומנות שלי, והיומן הזה של נפלאות הוא ממש, איך אפשר להגיד, סוכריה חסידית, או יותר נכון קופתת סוכריות חסידית של כל מיני ממתקים והפתעות של מאמרים מרגשים,
כן.
עם הרבה השראה של תזכורות חשובות לתאריכים חסידיים, כל מיני שירים מרגשים. באמת, יומן יפהפה והכל בעיצוב מקסים, שאני זכיתי שהציורים שלי לוקחים בו חלק.
כן.
כי היומן הזה באמת, הוא מחבר אותך לעצמך, הוא מחבר אותך פנימה, והוא נותן נופך מיוחד ומתוק לימים של השנה. אני מודה על זה ששיתפתם אותי
בעיצוב
שלו.
אז האמת שאנחנו מודות לך, כי זה לא מובן מאליו לקבל כזאת יצירה ולהשתמש בה כדי לפתוח לנשים את הלבבות. זה מה שעם ישראל זקוק לו יותר מתמיד.
בהחלט.
כן, אני אשתף פה שמי שרוצה לרכוש את היומן עם הציורים באמת מיוחדים ומעלים ומתעלים של אורית מרטין, יכולה ליצור קשר 058-521-7700, 058-521-7700, ותוכל לקבל את כל הטוב הזה, כשכמו שאמרת, היומן הוא כמו חברה טובה, אפשר לשתף אותה,
כן.
להשתתף איתה. אורית, אולי ככה סיפור על ה... על הציור שהכי ככה טלטל אותך, או טלטל מישהי אחרת שאת מכירה, או שאת כמו אימא שכל הילדים שלה שווים, קשה לך לבחור אחת מיוחדת.
האמת שכן, אני אוהבת את כל הציורים, אבל יש הרבה סיפורים, יש סיפור שאני תמיד מספרת על איזה, שתליתי את התערוכה שלי בים המלח, במצדה, אז הגיע לשם קבוצת תיירים, והיה שם יהודי מבוגר בן ממש כמעט 90, והוא נעצר והסתכל על איזושהי תמונה אחת מאוד מאוד בהתרגשות, ממש דמה. והמדריך טיולים אמר לי שזה תייר שאשתו נפטרה לפני זמן קצר, ובדיוק אתמול הם היו בצפת, הקבוצה הזאת, והוא ראה שם את ההדפס של הציור הזה שהוא הסתכל עליו, וההדפס הזה גרם לו להרגיש שהשם איתו ושהוא לא לבד, ושפעם ראשונה מאז שאשתו נפטרה הוא הרגיש שהשם ממש הולך לו קרן אור. והמעניין הוא, המדהים הוא, שלמחרת הם היו שם כשאני הייתי שם כדי לספר לי את זה, מבינה? אז הרגשתי ממש ככה דרישת שלום מלמעלה שזהו, תמשיכי לעשות מה שאת עושה, זה היה מאוד מרגש.
כן, בעיקר דרישת שלום לקדוש ברוך הוא, שעם ישראל חי וקיים, כן, רוצה להתחבר, בדיוק. רוצה לגעת במקור העליון ולשאוב כוח. אורית מרטין, כן. יוצרת של ציורים רוחניים שהם אמנות יהודית לנשמה, תודה רבה, תבורכי.
תודה רבה לך. כל טוב, שנה טובה.
שנה טובה,
שלום,
מתוקה.
שלום,
כל טוב, פרסומות.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם מירי שניאורסון.
חזרנו לכם, רדיו קול חי, ואיתנו דוקטור נתי בלום, מנכלית עמותת עמדה. בוקר טוב לך, מה שלומך?
בוקר טוב, עמותת עמדה.
עמדה. אז בחודש הבא יצוין ב-21 לתשיעי, יום האלצהיימר הבינלאומי, ובואו ננסה להבין מה המשמעות של יום כזה, למה הוא נוצר. משהו בקו לא תקין, רגע, ננסה לסדר. דוקטור נתי?
כן.
כן, עכשיו שומעים אותך טוב.
מצוין. אז אני חושבת שהיום הזה נוצר כדי להעלות מודעות למחלה, כדי לספר עליה מה הם סימני העזרה שלה, מה אפשר לעשות כדי להקטין את הסיכוי והסיכון לחלות בה, ולדבר את זה. אני חושבת שהרבה לא מדברים את זה. זה מחלה שיש סביבה הרבה סטיגמה והרבה הסתרה. אני חושבת שזה בא לשים על המפה, מלבד זה שככל שתוחלת החיים עולה, יש לנו יותר ויותר אנשים עם חלק ממחלות הדמנציה, ביניהם האלצהיימר. וכרגע עוד אין לנו תרופה, אין לנו איזה בשורה, אין לנו משהו שיכול לרפא.
מה בעצם, תתני לנו ככה קווי הסבר למחלת הדמנציה, אנשים מתבלבלים, דמנציה, אלצהיימר, זה נראה עוד מאותו עניין.
נכון, אז בעצם דמנציה זה שם כולל לכל המחלות הניווניות במוח. אלצהיימר היא הנפוצה ביותר. בערך 60% מהאנשים שחולים בדמנציה, חולים בדמנציה מסוג אלצהיימר. שאר האנשים חולים בדמנציות מסוגים אחרים, וזה אירוע מוחי, או מה שאנחנו קוראים דמנציה וסקולרית. יש בדמנציה מסוג אופיפי לואי, שדובר על זה רבות בנוגע לרובין וויליאמס. יש לנו דמנציה פרונטלית, שברוס וויליס ככה התפרסם עם זה, אבל האחוזים בהם הם יותר קטנים, ולכן השיח הוא בדרך כלל על האלצהיימר. ולכן כשאנשים שואלים אם יש דמנציה או אלצהיימר, אני אומרת שיש את שניהם, כי זה דמנציה מסוג אלצהיימר.
כן. את חושבת שיש עלייה במספר החולים בשנים האחרונות?
אני חושבת שיש עלייה בגלל שתוחלת החיים עולה, ובעצם גורם הסיכון הכי בולט הוא גיל. ככל שאנחנו עולים בגיל יש יותר אנשים שהם אנשים עם דמנציה, על סוגיה השונים, ואני חושבת שגם כמעט בכל משפחה יש מישהו, וגם אנשים מגיעים לגילאים מופלגים שזה מאוד משמח וכיף, אבל איתם עולה אחוזים באמת של האנשים החולים.
יודעים כבר מה הגורמי סיכון או מה הגורמים למחלה?
יודעים מה הגורמים על המחלה, בעצם, זה בעצם דברים שהם מתאימים לעוד הרבה מחלות, זה מחלות כלי דם, זה השמנת יתר, זה חוסר פעילות גופנית, זה בידוד חברתי. יש לנו רשימה באמת של כל הגורמי סיכון שחלקם הם רפואיים וחלקם הם פסיכוסוציאליים, שהם גורמים לסיכון למחלה, שמגדילים את הסיכוי, סיכון שלנו במחלה. שוב לי להרגיע את המאזינים שלנו שבגני גנטיקה באלצהיימר מבוגרים היא לא אפקט מאוד גדול. זאת אומרת, גם אם יש מישהו שהוא בעצם קרוב משפחה מדרגה ראשונה, והוא אדם עם דמנציה מאיזשהו סוג, זה מקטין את הסיכון שלנו ב5%. הרבה יותר גורמים סביבתיים, חברתיים ורפואיים. לי עוד חשוב להגיד שלשמור על המוח, זה גם לכם כל הצעירים שמאזינים, זה לשים כסדה שאתם נוסעים, נוסעים באופניים חשמליים וקורקינט חשמלי, כי חבלות ראש בגילאים צעירים עלולים להוות גורם גם סיכון בגילאים יותר מתקדמים, כנ"ל משחקי כדורגל עם הרבה מאוד נגיחות שעלולות לגרום לחבלות ראש.
וואו, זה טוב להכיר ולדעת. איזה טיפול אפשר לתת?
האמת שקרוב הטיפולים שאנחנו נותנים הם לעכב את המחלה, כי עדיין אין לנו בשורה לתת משהו שירפא את המחלה, שזה מאוד מאוד עצוב. יש עכשיו תרופות חדשות, אבל הם עדיין, אני חושבת, בתחילת דרכם, ועוד ייקח זמן עד שתודעת ישפרו אותם. ככל שמגלים את המחלה יותר מוקדם, אז אנחנו יכולים לעכב אותה, ובשלבים הראשונים עדיין האנשים הם מאוד פעילים, ונהנים מהחברה, ואפשר ליהנות מהם. מה שצריך בעצם לעשות זה להקפיד באמת על תזונה נכונה, על פעילות גופנית ועל פעילות קוגנטיבית שמגרה את המוח, ככה לצאת מאזור הנחות, ואז אנחנו באמת יכולים לעכב את המחלה. מי שכבר יש לו את הדמנציה, גם מאוד חשוב סדר יום, סדר יום קבוע שבו הוא פעיל, ולא שינויים מאוד גדולים, וגם לא אשפוזים, כי אשפוזים בדרך כלל מדרדרים. אבל שוב, זה משהו שאתה, אנחנו יכולים לעשות הכל, אבל לפעמים זה לא בשליט תתנו לצערי.
כן. כיצד עמותת עמדה מסייעת לחולי הדמנציה? איך אפשר להיעזר בכם?
אז עמותת עמדה מסייעת לבני המשפחה של אנשים עם דמנציה ואלצהיימר. אנחנו חושבים שהדיאדה הזאת של אדם עם דמנציה ובן משפחה מטפל היא דיאדה שאי אפשר להפריד אותה, וברגע שאנחנו נותנים מידע ואיכות חיים לבן המשפחה המטפל, אז אנחנו בעקיפין או במישרין נותנים איכות חיים לאדם עם הדמנציה. יש לנו מגוון גדול של פרויקטים, קו חם ומרכז מידע שאנחנו עונים בו לכל שאלה בכוכבית 8889. יש לנו קבוצות תמיכה לבני משפחה בכל רחבי הארץ, וגם קבוצות תמיכה בזום שאפשר לבוא וקצת לעשות ונטלציה ולשמוע טיפים מאוד בני משפחה אחרים ומנחי הקבוצה שהם בעצמם אנשי מקצוע. יש לנו שיחות ייעוץ בזום וטיפול פרטני ועבודה של מתנדבים עם ערכות הפעלה, ויש לנו אתר אינטרנט מפואר בעברית ובערבית, ובתקווה שבקרוב גם יהיה ברוסית, וקורסים דיגיטליים שאפשר לקנות אותם, וקורסים לעובדים זרים. יש לנו באמת פעילות מאוד 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 ענפה, שכל מטרתה היא לתת איכות חיים גם לבני משפחה וגם לאנשים עם הדמנציה. אנחנו ממש מזמינים לפנות אלינו ולא להתפייש ולעזר בנו, כי בשביל זה אנחנו קמים פה כל בוקר, כל הצוות פה של עמדה.
וואו, מדהים, מדהים, זה באמת...
רק במי שמחפש באינטרנט, זה עמדה עם א' בסוף של האלצהיימר.
עין מם דלת א', זו העמדה שלנו לגבי מחלה הזאת שיש בה שכיחות יותר ויותר גבוהה, ואנחנו פה ואתם פה כדי לסייע. תודה רבה לך דוקטור נתי בלום, מנכלית עמותת עמדה, תבורכי.
Miss סוירס בידינו שהבל שם טוב או יונוי בכל בויקר כשהו יקום ממיתו סוי לוחץ אספונו מגביע אסיינו למעלו ויוי אוי מייל איי בוי
זהו שכבר לא בוקר טוב, כבר כמעט צהריים טובים, ריבונו של העולם, אנחנו פה עבורך ואתה גם עבורנו. אז ככה אנחנו מסיימים שעתיים של עניין משפחתי. תודה רבה לאלי צייטלין, למוטי קופר, אני מירי שניאורסון. אנחנו בעיצומם של ימי אלול. כולנו יודעים שאנחנו צריכים לפרסם בכל מקום ומקום שהנה הנה כבר אנחנו סיום העבודה שלנו והמעשים שלנו והנה הנה אנחנו מצליחים לפעול אצל הקדוש ברוך הוא שיביא לנו את משיח. אז אל תפסיקו לחכות לישועה ולגאולה ושיהיה פה רק טוב. תודה רבה.
Good morning,
כל חי תמיד איתי.